מסכת שבת, דף ע"ה, בדיבור המתחיל והלומד דבר אחד מן המגוש. הבאנו בשיעור שעבר דברים בשם רב זוטרא בר טוביה בשמו של רב. זה דבר נוסף. והלומד דבר מן המגוש, אדם שלומד דבר מאיש דת פרסי המושך לעבודה זרה, שאפילו דבר תורה אסור ללמוד ממנו, מי שלומד ממנו חייב מיתה. והיודע לחשב תקופות ומזלות, ואינו חושב, אסור לספר ממנו, אסור לדבר איתו. שואלת הגמרא, המגושתא, מי הם המגושתא? רב ושמואל. רב ושמואל נחלקו. אחד אמר חרשה, אחד מהם אמר שמגושתא זה מחשב, אחד אמר, אחד מהם אומר זה גידופה. זה כופר מין אדוק בעבודה זרה, הוא מגדף תמיד את הקדוש ברוך הוא, הוא מסית אנשים לעבודה זרה. ואת הגמרא תשתיים, תתברר, ותוגדר, זה רב זה אמר גידופה. רב הוא זה שאמר שהמגושתא הוא גידופה. ואמר הזוטרא, בר טוביה אמר בשם רב, הלומד דבר אחד מן המגוש, חייב מיתה. דאיסר כדעת חרשה, שאם יעלה על דעת חלומה שהמגושתא, זה מחשב, הכתיב, הרי כתוב בפסוק לא תלמד לעשות כתועבות הגויים מהם, מעונן ומנחש ומחשב, חכמים דרשו לעשות אי אתה לומד. אסו ללמוד מהם כדי לעשות כמוהם, אבל אתה למד להבין ולהורות. מותר ללמוד ממנו אפילו את חוכמת הכישוב, כדי לדעת להיזהם מפני מחשב או מתנבא שקר, כדי ללמד את העם איך להיזהם מהם. בוודאי שמותר ללמוד מהם דברי תורה. ואם רב אסר ללמוד מאמגושה, משמע שהוא לא דיבר רק על כיסוף בלבד. ואת הגמרא אכן תסתיים, אכן תתברר, שאכן רב הוא שמה שמגושתא הוא גידופה. משום שכל הדברים שלו זה עבודה זרה, ממנו אסור ללמוד בכלל, ושלומד ממנו חייב מיתה. ממשיכה הגמרא, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, כל היודע לחשב בתקופות ומזלות, ואינו חושב, עליו הכתוב אומר, ואת פועל השם לא יביטו, מעשי אדם לא ראו, שכאשר אדם מחשב את התקופות והמזלות, הוא רואה ומבין בגדלות הבורא יתברך, שברא אותם מסודרים במקומם, מכוון את תנועתם, וכך הוא מראה שאין בהם שום כוח עצמי, מזלזל במי שעובד אותם, אבל יודע מה להשיב לאפיקורסים. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יוחנן, מניין שמצווה על האדם לחשב תקופות ומזלות, כמו שהסברנו קודם, שנאמר, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. איזו חוכמה ובינה שהיא נראית לעיני העמים, ואומר, זה חישוב תקופות ומזלות, שחישובי שנה, קשומה או שכונה, תלויים במהלך השמש והמזלות. משום שהקור והחום מושפעים מהמקום של השמש. כשאדם יכול לומר אם השנה תהיה קשומה או לא, אז חוכמתו ניכרת לעיני העמים. ממשיכה הגמרא, ועוד למדנו במשנה, מלאכות השבת, הצד צבי וכו'. תנו רבנן, שנו חכמים, הצד חילזון והפוצעו, לוחץ אותו בידו שיצא הדם שלו, אינו חייב אלא אחת. הוא חייב רק משום צידה, ולא משום פציעה. רבי יהודה אומר, חייב שתיים. שהיה רבי יהודה אומר, פציעה בכלל דישה, שהוצאת אדם ממנו היא מלאכת דש, מלאכת מפרק, כמו שהוא מפרק את התבואה מתוך הקליפה שלה. אמרו לו, אז אומרים לו חכמים, אין פציעה בכלל דישה. מלאכה אחת. אמר רבה, מה טעמה דרבנן? מה טעמם של חכמים? כסברי, הם סוברים, אין דישה אלה לגידולי קרקע, בדברים שהם לא גידולי קרקע, פתור עליהם. שואלת הגמרא, ולחייב נמי, ושיתחייב גם מחוץ למלאכת הצידה, משום נטילת נשמה, שהרי הוא הורג את החילזון. אמר רבי יוחנן, פה מדובר שפצעו, מת, מדובר פצע את החילזון שהוא כבר היה מת. רבה אמר אפילו תאימה שפצעו חי, אפילו אם תאמר שמדובר כאן, שהוא פצע אותו שהוא היה חי, גם כן הוא פטור. למה? משום שמתעסק הוא יצא נטילת נשמה, שהוא לא מתכוון להריגת חילזון, אלא להוציא את הדם שלו. אז אני חושב לעניין ההריגה, כאילו מתעסק, ומתעסק במלאכות שבת, פטור. שואלת הגמרא, והאבי ורבא דאם דתרוויו, בערי אבי ורבא שאמרו שניהם, מודה רבי שמעון במחלוקת שלו עם רבי יהודה, בפסיק רשע, ולא ימות, בחותך ראשו ולא ימות, שגם רבי שמעון, שמתיר דבר שלא מתכוון, מודה שאם במעשה שלו יגרום בוודאי לאיסור, הוא יהיה חייב. אז אם כן, כיוון שבפציעת החילזון ודאי הוא ימות, אז זה לא נחשב מתעסק, אתה צריך להיות חייב. אז מדוע הרב אמר למעלה שהוא נחשב כמתעסק? עונה הגמרא שנה הכה, שונה כאן דקמא דאית בין נשמה תפן יחלה, שכמה שיש בו נשמה בחילזון, יותר נוח לו. כי איך ידלי צבעי, כדי שיהיה צבעו צלול, שדם היוצא מחילזון חי, הוא צלול יותר מדם חילזון מת, לכן הפוצע אותו משתדל לשמור אותו שהוא לא ימות בידו. ובכל זאת הוא מת, הדינו כמתעסק ופטור. ועוד למדנו במשנה והשוחטו, שזה גם מלאכה, שואלת הגמרא השוחט משום מה היא חיה, איכן הייתה שחיטה במלאכת המשכן? אם בשביל להראות אלים מאודמים, מדוע הוא צריכו לשחוט ולא הסתפקו רק בחניקה? רב אמר משום צובע, שהאיסור הוא משום צובע, שצובע את הבשר של בית השחיטה, וצביעה היא אב מלאכה, שמלאכה זו הייתה נצרכת לבניין המשכן. שמואל אמר שהאיסור הוא משום נטילת נשמה. שואלת הגמרא, הרב, משום צובע, אם כן, הוא חייב, משום נטילת נשמה, לא, והרי נטילת נשמה הייתה במשכן, באלים מאודמים, ובתחש, ובחילזון, ואם כן, איך ייתכן שהמשנה כותבת שוחט בשביל ללמד על צובע? אלא אומרת הגמרא, אמא, אמור ותגרוס בדברי רב, שהוא חייב אף משום צובע. אמר רב מלטה דאמרי ואמא בא מלטה, דבר שאמרתי, אומר בדבר, מה שאמרתי שבשחיטה אומר על, גם על איסור צובע, הוא דבר תמוע, אבל אני אגיד בו איזה טעם כדי לבאר את זה, דלעלי תעודה לבת ראה וליחחו עליי, שלא יבואו דורות אחרונים, ויצחקו עליי, איך אני אומר דבר כזה, צובע במה ינחלה, במה נוח לו, מדוע נוח לו לשוחט בצביעת הבשר, ניחא דליטבס, בית השחיטה דמה, נוח לו שיתמלא בית השחיטה בדם, כי איך ידלחזוע אינשי ולדוליס בנומינה, כדי שיראו אותו אנשים, ויבואו לקנות ממנו, שיראו שהשחיטה מהיום, ויקנו ממנו בשר. ועוד למדנו במשנה, מלאכות נוספות, המולכו והמעבדו, שואלת הגמרא, היינו מולח, והיינו בעבד, זהו מולח, וזהו מעבד, הרי המלאכה, ולצורך העיבוד, היא אותה מלאכה. מדוע כתבה אותה המשנה כשתי מלאכות נפרדות? אומר הגמרא, רבי יוחנן וריש לקיש, דאמרי תרוויו, שאמרו שניהם, אפק חד מניו, תוצא אחד מהם, זאת אומרת, תמחק או את המלאכה, או את העיבוד מרשימת המלאכות. זה באמת אותה מלאכה, ועייל סרטוט, ותכניס את מלאכת הסרטוט במקומה. שכך היה דרך הרצענים, כאשר באים לחתוך את האור, קודם מסרטטים על האור את המידות, ואחר כך חותכים אותו בסכין. אמר הבא ברבונה, איימן זה מלאך בישרה, זה מי שמולח בשר. בשבת חייב מישהו מעבד, שהוא משמר את הבשר על ידי המלאך. רבא אמר, אין עיבוד באוכלים, מותר למלוח את הבשר. אמר הראשי, ואפילו רבא ברבונה לאמר, מה שהוא אמר שאסור לעבד את הבשר, אלא דקבע אלה לאורך, שהוא צריך אותו לדרך, אז הוא מולח אותו בהרבה מלח. אבל לביתה, אבל אם הוא צריך את זה בשביל ביתו, לא משווה איניש מכלי עץ, לא עושה אדם את המאכל שלו, עץ שבשר שהוא מלוח הרבה, הוא מתקשה כמו עץ. עוד למדנו במשנה מלאכות נוספות, והמחתכו, והממחקו והמחתכו. אמר רבי אחא בר חנינא, השף בין העמודים בשבת, אדם שמחליק את הקרקע שנמצאת בין העמודים של האכסדרה, כדי שתהיה הקרקע חלקה ונוחה להליכה, חייב משום ממחק. אמר רבי חייא בר אבא, שלושה דברים, סח לי, סיפר לי רב אשי, משמו דל רבי יהושע בן לוי. המגרר רשק לא נצות בשבת, מגרד את ראשי העמודים כדי להשוות אותם ולחדד אותם, חייב משום מחתך. הממרח רטייה ומחליק את הרטייה בשבת, חייב משום ממחק. והמסטט את האבן בשבת, לאחר שהוא חצב אותה ועקר את האבן מנהר, החליק אותה, חייב משום מכה בפטיש, שזה גמר מלאכה. אמר רבי שמעון בן קיסמא, אמר בשם רבי שמעון בן לקיש, הצר צורה בכלי, מצייר צורה בכלי כדי לייפות אותו, והמנפח בכלי זכוכית, אחרי שהזכוכית מותכת, נופחים בה כדי לעשות אותה כלי, חייב משום מכה בפטיש. זה גמר המלאכה. אמר רבי יהודה, הימן דה שקילה כופה מגלימה, זה מי שמוציא את החוטים מהגלימה, לפעמים נשארים כסמים דקים בגלימה, ומוצאים אותה ממנה לאחר ההריגה. זה גמר המלאכה. מי שעושה את זה בשבת, חייב משום מכה בפטיש. וזהו, גמר את המלאכה של הגלימה. ואלה הדברים דווקא שהוא חייב, תקפיד עליו, שהוא מקפיד עליהם. אם אותו אדם מקפיד לא ללבוש את הגלימה עם הכסמים הדקים האלה, הרי ההוצאה שלהם נגמר מלאכתם, הוא חייב משום מכה בפטיש. ועוד למדנו במשנה, והכותב שתי אותיות, שהוא חייב מדין מלאכה אסורה בשבת. תם רבנן, שנו חכמים בתוספתא, כתב אות אחת גדולה ויש במקומה לכתוב שתיים, פטור, שהוא כתב רק אות אחת, אבל מחק אות גדולה ויש במקומה לכתוב שתיים, חייב, שהרי מלאכת מחיקה. אסורה רק אם מוחק על מנת לכתוב, וכיוון שבמחיקה שלו יכול לכתוב שתי אותיות, הרי הוא הרב הזה, אסור מוחק. אמר רבי מנחם ורבי יוסף, וזה חומר במופק, זו חומרה שיש במלאכת מופק יותר מבכותב, מאשר במלאכת כותב, שמוחק עוד אחת גדולה חייב וכותב פטור. ועוד למדנו במשנה מלאכות נוספות, הבונה והסותר, המחבא והממעיר והמכה בפטיש. רבא ורבי זרד האמרית ארבעיו, שאמרו שניהם, כל מידי דאיפה, כל דבר שיש פה גמר מלאכה, חייב משום מכה בפטיש. בסוף המשנה נאמר, אלו אבות מלאכות. מה רוצה המשנה להגיד במילה אלו? להפוקה מדרבי לעזר. להוציא ממה שאמר רבי לעזר, שעושה אב והתולדה שלו, אם חייב על תולדה במקום אב, הוא חייב גם על התולדה וגם על האב. שהרי אמרנו שמניין המלאכות נמנע במשנתנו כדי ללמדנו את מניין החטאות שאדם מביא אם הוא עשה את כל האבות בהלם אחד. אז בא אתר ללמד אותנו ואומר, הרי אלו למעט שאם עשה גם את התולדות עם האבות שלהם, לא מביא קורבן גם על התולדות, אז זה לא כמו שיטת רבי אליעזר. ועוד כתוב במשנה, 40 מלאכות חסר אחת. מה בא ללמדנו? אומרת המשנה חסר אחת, להפוקה מדרבי יהודה, להוציא ממה שאמר רבי יהודה, דתניא, ששמי הברייתא, רבי יהודה מוסיף על אבות המלאכות שאמרנו קודם, גם את השובד, לאחר שעורכים את החוטי השתי, והכינו אותם להריגה, לוקחים מקל מחודד הנקרא קרקר, ומפרידים את חוטי השתי, שיהיו שווים, מלאכה זו נקראת שובד. אז רבי יהודה מוסיף את זה, הוא גם מוסיף והמדקדק, שהוא מכה בקרקר על חוטי הערב, כדי שלא יהיו מתוחים יותר מדי, שהמתיחה מעכבת אותם להתחבר טוב עם האריג. אומרים לו חכמים לרבי יהודה, שובט הרי הוא בכלל מסך, זה קשור, זה ממש מלאכת מסך, ומלאכת כבר מסך, נמנתה כבר במלאכות, שהוא מסדר את חוטי השתי. מדקדק, הרי הוא בכלל עורג, שזה ממש עורג, אז יש לנו בדיוק 39 אבות מלאכות. משנה. ועוד כלל אחר אמרו בשבת. כל הקשר להצניע, כל דבר שעשוי לצורך האדם, ומצניעים כמו שיש בו שיעור שראוי להצניע אותו, והוציאו בשבת, ואדם הוציא אותו למקום שאסור להוציאו, חייב עליו חטאת. וכל שאינו קשר להצניע, דבר שהוא לא עשוי לצורך האדם, ואין מצניעים כמוהו, או אפילו דבר שעשוי לצורך האדם, אבל אין דרך בני אדם להצניע בשיעור הזה, ואדם מסוים כן הצניע אותו, והוציאו בשבת, אינו חייב, אלא המצניעו, שבשביל אותו אדם זה נחשב מלאכה, אבל לאדם אחר זה לא נחשב למלאכה. עד כאן המשנה. גמרא, מביאה הגמרא את דברי המשנה, כל הקשר להצניע וכו'. שואלת על זה הגמרא, לאפוקי מהי? כתוב כל הקשר להצניע. להוציא את מה? מה לא קשר להצניע? הפאפה אמר לאפוקי להוציא דם נידה. לא מצניעים. מראו כבר אמר לאפוקי להוציא עצי אשרה. עץ שעבדו אותו בעבודה זרה, עשו בכלל ליהנות ממנו. מסבירה הגמרא, מאן דאמר דם נידה, מי שאומר שלא קשר להצניע זה דם נידה, כל שכן עצי אשרה, שהרי אסורים בהנאה בכלל וחייב לשרוף אותם. מאן דאמר עצי אשרה, מי שאמר שלא קשר להצניע, הכוונה היא לעצי אשרה, אבל דם נידה מתנה ללשון רע, הוא מצניע אותו לחתול, יש בו איזה שימוש מסוים. שואלת הגמרא, ואידך, והדעה האחרת, מי שסברו שדם נידה לא קשר בכלל להצניע, מה הוא יגיד על זה? הרי ראו להקיד אותו לחתול? עונה הגמרא, כיוון דחלשה לא מצנע להם, כיוון שהוא מחליש, שמאכיל דם, אדם, לחתול, אותו אדם נעשה חלש, לכן אדם לא מצניע אותו. רבי יוסף בר חנינא, זה מה שלמדנו במשנה, כל הקשר להצניע ויש פה שורה צנע חיה, די נושאים רוב בני האדם, עשויים להצניע שיעור כזה, אז כל האדם חייב על הצנעה שלו, ואפילו עשיר שהשיעור הזה לא חשוב לו, גם חייב. אומרת הגמרא, זה דלה כרבי שמעון, זה לא לפי שיטתו של רבי שמעון. דעי, שאם תאמר שזה כמו רבי שמעון, האמר, הרי הוא אמר לו, אמרו כל השיעורים הללו במשנה, אלא למצניע אין, שמי שמצניע שיעור זה, חייב על ההוצאה שלו. אבל מי שלא מחשיב שיעור זה, פתוח על הוצאתו. ועוד למדנו במשנה, וכל שאינו קשר להצניע, אמר רבי אלעזר, זה מה שכתוב במשנה, שדבר שאינו קשר להצניע ואחר יצניעו, המצניע חייב על הוצאתו, שהאנשים יהיו פטורים. זה דלה כרבי שמעון בן אלעזר, זה לא על פי שיטתו. זה תניא ששמיעה ברייתא בשבת צדיק א', כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל שאינו קשר להצניע, ואין מצניעים כמוהו והוכשר לזה לאדם מסוים, והצניעו, אותו אדם כן הצניע אותו, הוא בא אחר והוציאו, מה שהצניע האדם הקודם, הוא הוציא אותו, מתחייב זה במחשבה של זה, המוציא מתחייב במחשבה של המצניע, מכיוון שהמצניע הכשיב לדבר הזה והצניע אותו, אז גם האדם האחר שהוציא אותו, חייב על ההוצאה, וזה לא כמו המשנה שלנו, שרק המצניע חייב על ההוצאה. עד כאן הדף גמרא עין ה. הלכה למעשה, אור ההלכה על הדף, שולחן ערוך, אור החיים, סימן שין כף ב', סעיף ה' פוסק לגבי היינו מולח והיינו מעבד, מותר לטלטל עצי בסמים, להריח בהם ולהניף בהם לחולה. ומוללו להריח פה, בין אם הם קשים ובין אם הם רכים. הרמב״ם פוסק בהלכות שבת פרק ז' הלכה א', לגבי המלאכות, אפיק חד מניו ועיל סרטוט, שהיה מוריד מלאכה אחת ומכניס במקומה סרטוט. אומר הרמב״ם, מלאכות שחייבים עליהן סקילה וקרב ומזיד או כובן חטאת בשגגה, מהן אבות ומהן תולדות, ומניין כל אבות מלאכות, 40 חסר אחת, ואלו הן. החבישה והזריעה והקצירה והעימור והגישה והזריעה והברירה והתחינה והקדה הלישה והאפייה והגזיזה והליבון והניפוץ והצביעה והטביעה ועשיית הנירים והנצחת המסחה והאריגה והבציעה והקשירה והאתרה והתפירה והקריעה והבניין והסתירה והקעה בפטיש והצידה והשחיטה והפשטה והעבדה של עיבוד האור ומחיקת האור וחיתוכו והכתיבה והמחיקה והסרטוט והבערה והכיבול וההוצאה מרשות לרשות. עד כאן הדף, שלום וכל טוב.